ראשית כל, יש לי השלמה לשיעור הקודם, שתי השלמות חשובות לשיעור הקודם. דבר ראשון, בנוגע לתפילת מנחה אחרי הדלקת נרות, אתם זוכרים שהתחלנו, דיברנו בשיעור הקודם, שבשולחן ערוך כתוב שהאישה צריכה להתפלל מנחה לפני שהיא מדליקה נרות, כי בהדלקת נרות היא מקבלת שבת, ועכשיו להתפלל תפילה של יום חול, זה לא מסתדר כל כך. ודיברנו שאף אפי כן נוהגים להקל בזה, ודיברנו כל מיני ספרות מדוע ולמה ואיך. ומישהו פה אלה הרעיון שכיוון שדובר שבמצבים של צורך גדול יכולה האישה לקבל, להדליק נרות ולא לקבל שבת עדיין, העיקר שתוך 10 דקות היא תקבל שבת, שהיא תעשה את זה. ואני אמרתי שאבל הרי אדמור זקן כותב שזה לעשות רק במקרים באמת ששעת הדחה גדולה מאוד. תזכיר אחר שאני צריך לשאול אותך משהו. ושרק בשעת הדחה גדולה מאוד, הדוגמה שאישה צריכה ללכת לטבילה ולא יכולה להספיק להגיע למקווה, יש לה שם לעשות כל מיני עניינים שאסור לעשות אותם בשבת וכו', מכיוון שיש דעות שזה לא עובד. אז, אבל, היום ראיתי שבעצם יש מהפוסקים שכן כתבו את ההצעה הזאת, וזה בנוי על זה שהאי של אברום, שאנחנו הזכרנו אותו כבר המון המון פעמים בשיעור, כן, הישבו בבוצ'אץ' תלמידו של רב לויצר ברדיצ'ב שמודפס בשולחן ערוך בסוף, הוא כותב שיש מקום להקל בתנאי לעניין מנחה יותר מבתנאי לעניין מלאכה. כלומר שהתנאי הזה, זה מה שכתוב, שלא לעשות את זה הרגעים ששעת אותך גדולה ביותר, זה שזה יתיר לעשות מלאכות, כן? כלומר שאנחנו נעשה תנאי שלא מקבלים שבת בגלל שאנחנו רוצים לעשות מלאכות מסוימות, זה לא, זה רק במקרים ששעת הדחה גדולה ביותר. אבל לעשות את התנאי הזה בנוגע לתפילה רק אומר, אני לא זוכר אם כתוב שם את ההסבר מדוע, כל פנים כיוון שהוא סבור ככה, אז זה יכול באמת רעיון שאישה ש לא הספיקה להתפלל מנחה לפני הדלקת נרות שבת, שבשעת הדלקת נתנה שעדיין לא מקבלת שבת עד שתתפלל, אבל שצריך לעשות את זה מהר מהר, שתהיה, תגיד, אשרי ושמונה עשרה מיד, שלא תתחיל להגיד את כל האריכות הדברים. זה נושא אחד שצריך לדבר עליו. נושא השני הרבה יותר מורכב. לכאורה, דיברנו בשיעור הקודם שיש בעיה בברכה שאנחנו נוהגים לברך בהדלקת נר שבת. כי כל המצוות צריך לברך אותם, עובר לעשייתם, לברר ואחר כך לקיים את המצווה. אנחנו, אנשים שלנו, לא מברכות לפני שמדליקות נרות שבת, בגלל שנאמר שייתכן שבזה היא כבר מקבלת שבת, ואחר כך אסור להדליק, כן? אז לכן קודם מדליקה את הנרות ואחר כך מברכת. ממשיך אדמור זקן ואומר, מה עושים עם הבעיה? שכל ברכה צריכה לאמר סמוך לעשייתם ולא אחרי קיום המצווה. ופה כבר הדליק הנרות, מה עכשיו להדליק נר שבת? הדלקתי כבר. אז הוא מסביר שבזה שהיא מחסרת את העיניים ומברכות, וכשמסיימות את הברכה הן פותחות את העיניים ורואות את האור, וזה עיקר העניין. וחלשון שמה כיוון שעיקר מצוות הדלקת נר שבת אינה הדלקה בלבד, אלא הנאה והשימוש לאורה היא עיקר המצווה, אלא שהדלקה היא התחלה והכנה למצווה הזו, לכם מבחים עליה. וזור שלא ברכה בתחילת המצווה יכולה לברך קודם עיקר המצווה, קודם שתהנה לאורם. אוקיי? אז מישהו, נדמה לי שמישהו שאל את זה ככה בכל ענות חלושה, ואני לא עניתי לו, אבל אחרי כן המשכתי לחשוב על זה. או שלה נדמה לי ששאלו את זה, כי זה בראש שלי הציק לי. הנשים שלנו נוהגות שהן ברכות מכסות את העיניים, והעיניים שעות מכוסות משך זמן, הן מתפללות ומבקשות על כל הקדוש והיקר, מתחננים, מבקשים, שואלים, אתה שאלת את זה? כן, אבל מה, לא עושים ככה, למעשה, וזאת אומרת ככה, שהן מברכות, שקידשה קצת על נקנר של שבת, וגם עכשיו לא עושים את זה עד לעשייתם, הם אחרי כן מתחננות ומבקשות על המשפחה ועל הילדים והכולם, ואחרי הם פוקחות עיניים כבר דקות ארוכות, וזה הפסק עצום לכאורה בין הברכה לקיום המצווה. אם אתה אומר שקיום המצווה זה ליהנות לאורם, נו. אז התחלתי לחפש וראיתי שבאמת כבר חרשו ודנו בזה בקבצים התורניים שיוצאים בחב"ד, נדבר בקובץ שלו לתרא, הרב לוין, שלום בר לוין ועוד שדנו בזה. והתירוצים היו מאוד מינוריים, מישהו כתב, דווקא יהודי תמיד חכם גדול, אבל גודל המצוקה כאילו, אומר שכיוון שהתחינה הזאת זה חלק כאילו מהדלקת הנרות, אז כאילו זה כבר מתחיל הכנות למצווה. כן, תשובות קצת לא פשוטות, קיצר. אז אני חשבתי לגודל הדוחק שאולי בגלל החשיבות הזאת של התחינות שיש לאנשים ולא להפוך אותם לכולם כאילו למברכות ומדברות אחרי הברכה לפני המצווה, כי כתוב בשולחן ערוך שאם אנחנו מברכים על מצווה ולפני שהתחלנו את המצווה אנחנו דיברנו, אז אם זה, אם זה לצורך המצווה, אז זה לא מחייב לברך מחדש. אם זה לא לצורך המצווה, אז זה מחייב לברך חדש. מה זה צורך המצווה? תביא את הגפרורים, תביא משהו. וגם זה כתוב לא לדבר לכתחילה. אז עלה בדעתי לתרץ את זה על פי דברי התוספות במסכת סוכה. שיש שם את הדיון, תוספות במסכת סוכה, דף למדת עמוד דן, איך אפשר לברך אחרי שאנחנו, כתוב מדאג בי נפג בי, כלומר ברגע שאנחנו מרימים את ארבעת המינים יצאנו ידי חובה, הנענועים זה כבר עניינים, אבל נטילת הלולב זה נטילת הלולב, ליטול אותו וזהו, ברגע שהרמנו אותו מהשולחן ויצאנו ידי חובה, אז איך אפשר לברך? אז יש את זה גם בפוסקים אחרים שדנים בשורי בין נושאי כלל שולחן ערוך, שולחן ערוך, אבל מה שכתוב שם בטייס זה ככה. הנה, מהתירוץ השני בטייס. זה לא נגמרה מצוותו עד אחרי הנענוע. זה מהי טעמה, נמי מברכים על נטילת ידיים אחרי נטילה, שלא... קרואה כבר נטלת ידיים, אתה עכשיו מברך על נטילת ידיים, כבר נטלת ידיים. שלא נגמרה מצוותו עד אחרי הניגוב. לא גמר מצוותו עד אחרי הניגוב. כבר שאסור לאכול בלא ניגוב ידיים. אז כבר שאתה לא יכול לאכול ידיים בלי ניגוב ידיים, אז לא נגמר. ואחר תסס ממשיר ואומר, וצריך לא אמר על כוח. הויל. ואוי, התירוץ השני כדאמר בסוף פירקין, בסוף מסכת סוכה כתוב מנהגם של אנשי ירושלים, האדם יוצא מתוך ביתו ולולבו בידו, נכנס לבית הכנסת ולולבו בידו, קורא קריאת שמע ולולבו בידו. אני מצטט מהתוספות, אף על פי שכל אלה הדברים אינם מעכבים, יוצאים ידי חובה גם אם לא הולכים לבית הכנסת ולכל מקום שזזים עם הלולב ביד, הועיל ויש בדבר מצווה מן המובחר, חשיב כעובר לעשייתם. זה גם נחשב עובר לעשייתם, נכון, מדאג בנפק בי, אבל עדיין יש מצוות, יש מצוות שקשורות לזה. מה המצוות? אם אתה הולך עם זה ובא עם זה עם כל מה שאתה עושה. אם ככה, עד כאן דברי התוספות. אנחנו הרי למדנו שעיקר מצוות הדלקת נר שבת, לאכול את סעודת השבת לאור הנרות. כלומר, תכלית המצווה לא מתבצעת בהדלקה בלבד. תכלית המצווה היא, איפה מסתיימת המצווה? אם כמו שאומר שם, סיום המצווה זה הנענוע. אם כמו שאומר שגם מנהגים שלא קשורים לסיום המצווה, כמו לצאת וללכת ולהסתובב בזה ברחובות כל היום, כל זה נחשב להמשך לקיום המצווה, זה עדיין לא, זה חשוב לסיום המצווה. אם ככה גם פה, אנשים מברכות להדליק נר של שבת קודש, כן? והמצווה עדיין בעיצומה, והיא מתמשכת ומתמשכת ומתמשכת ומתבצעת בסעודה, כן? כלומר, כמו שפה, הגביע את הלולב, ויש עוד זמן, המצווה מתמשכת ומתמשכת, אתה מברך עכשיו, כן? ומתי אתה יוצא עם זה לחוצות ירושלים? ומתי אתה מננה עם זה? הכל נעשה אחר כך. אבל גם שזה חלק מהמצווה, אם ככה, בעניין שלנו גם כן, החלק של המצווה הוא החלק החשוב של המצווה, שהסעודה תאחל לאור הנרות, כן? אז עדיין, כאילו זה נחשב עובר לעשייתם. בטח שהאנשים האלה, אנשי ירושלים, מאז שבירכו על הלולב, עד שהסתובבו עם הלולב ברחובות של ירושלים, הם בטח אכלו, ושתו, וישנו, ודיברו, כן, זה לא היה עובר לעשיוסם, כן? שמיד אחרי הברכה, התחילו להסתובב בזה ברחובות.
בירכו הם מיד עשו את המצווה, אחרי זה
ימשיכו
לעשות
עם
זה עוד.
לא, המצווה עשו לפני כן. מדהג בנפק בי. אבל לצאת לחוצות לירושלים, מתי הם יצאו? הרבה אחר כך.
מתי הם בירכו?
הם בירכו כשלקחו את הלולב ביד. נו, אבל עדיין יש איזה המשך.
אבל הם לא עשו הפסק. פה השאלה היא הפוכה. פה היא לא...
אבל אם זה חלק מהמצווה, כן? אבל כשעשית בעיקר המצווה, בעיקר המצווה לא ברכת. העיקר המצווה זה מדאג בי, ואז לא ברכת. אתה מברך מתי? כשאתה נמצא באמצע, נכון? ובאמצע הזה, אז גם פה, אם האישה לא מברכת מתי שעשתה את עיקר המצווה, היא מברכת בהמשך, אז אתה אומר שבכל זאת זה לא דומה, ויש את כיוון שבכל זאת, שמה, לא יודע, אולי...
השאלה היא
עובר
לסיוסי, זה
השאלה. כן, השאלה היא עובר לסיוסי. נכון, אתה צודק שלכאורה זה התירוץ הזה לא מסתדר בדיוק. אוקיי, אז טוב, שבאנו את זה לשיעור, ונראה שבאמת צריך להגיע ל... אני בהתחלה, הדבר הראשון מה שחשבתי זה שאנחנו צריכים פה, גם פה להגיע למה שהרבא כותב בנוגע לעניין של נר ששבת. זה הרשמתי אחרי כן. שלכאורה זה עדיין דורש ביור, שזה עדיין לא מתורץ, אבל כנראה שאנחנו גם פה נגיע, זה מה שהרבא כותב בנוגע לנוסח שלנו. דיברנו בשיעור שעבר שאנחנו נהגים לברך השקיצה למצוצה וציוונו להדליק נר של שבת קודש. והרבא כותב שהוא לא מצא שום מקור לזה, וכשהרבא כותב שהוא לא מצא מקור, אז אין מקור. לא מצא מקור לנוסח הזה של שבת קודש, מוסיפים פה מילה, ובאמת שמגיע ליום טף, כשזה תקוע באמצע הברכה, לא אומרים להדליק נר של שבת קודש ויום טף, רק להדליק נר של שבת ויום טף. אז מה הרבא כותב? שלמרות שלא מצא זה למקור, כיוון שככה נוהגת הרבנית על פי שראתה אצל הוריה ולמעלה בקודש, ויש כלל שכפי שכותב הרשב"א בתשובה שמביא התשובה של שמעון מוישה, שמנהג שנהגו נשים זקנות בישראל, אפילו יש לך 60 ריבו הוכחות לסתור את המנהג הזה, המנהג עומד על מקומו. אז גם שם אותו דבר, מדובר על הפסק. בירכת שקידשה נתנצה הצלית של שבת, סיימת את הברכה. מה אתה מוסיף מילה קודש לפני שאתה מקיים את המצווה? אף על פי כן הרב, אתם אומרים ככה, כיוון שככה נוגעת קודשות בישראל, הקדושות והצליקות מדור דור, שכשהן מברכות על ההדלקת דשא שבס קוידש, נשארים עם הידיים על העיניים, ואז מבקשים את כל הברכות, לא פותחים את הידיים, מסתכלים על נרות ושוב מכסים אותן. רק אומר שליתר שאת, אם מישהי תעשה ככה, בטח יהיה לכתחילה, שעושה את הברכה שהיא תציץ קצת ותסתכל ותמשיך. אבל להגיד את זה בתור הוראה שההלכה, רבותיי, הרפאר כשאמר בשיעור, שמהיום והלאה אנשים צריכות לדעת שכשמבחות להדליק נשא בסקוידש, חייבות מיד להזיז ולפתוח את העיניים. אז כפי שאמרנו מקודם, שהרב כותב, שמנהג שנשים, נשות ישראל נהגו, זה מנהגים קדושים שאנחנו לא מזיזים אותם. אז... אבל היית עשה, אם מי שעשה ככה, בטח לא יקבל גיהינום על זה. מבטיח לו. טוב, אנחנו נתקדם הלאה עכשיו בשיעור שלנו. אנחנו בחלק השלישי בהלכות הדלקת נרות שבת קודש. סדרת השיעורים שלנו היא בהלכות שבת. התחלנו מערב שבת, ההכנות לשבת, הגענו להדלקת נרות, אנחנו בשיעור השלישי. וכפי שנראה, יהיה גם שיעור רביעי, אבל נראה לפי ההמשך. שאלה, ההורים לא נמצאים בבית, מי מדליק? התשובה, יש בנים שהם אחרי גיל בר מצווה, יש בנות אחרי גיל בת מצווה. וכל אחד מהם יכול להדליק. אז כשבעל ואשתו, אז ידוע שהמצווה הזאת ניתנה לאישה כעקרת הבית. פה אף אחד לא עקרת הבית, הבנות והבנים הם. בעזרת השם הבנות יהיו עקרות בית כשיגיע הזמן. התשובה היא שהבנות קודמות לבנים, כך נאמר בפוסקים שדנו בשאלה הזאת, כמובן כשהן בנות אז הדליקו הבנים. ומדובר אחרי בר או בת מצווה, כפי שהתבהר להלן, שכדי להוציא ידי חובה, גם אם בנות קטנות מדליקות, וזה חשוב מאוד, כפי שדיברנו בשיעור הקודם, את ההוראות של הרבי בנידון, אבל זה נכון שצריך להדליק, אבל כדי להוציא ידי חובה, צריך שיהיה גדול, שמי שמוציא ידי חובה יהיה אחד הגדולים. אז אם שתי ההורים לא נמצאים בבית, אז... תדליקו אחד הבנות שכבר אחרי בת מצווה, ואם אין בת כזאת אז אחד הבנים ידליק. מה קורה כשהאישה לא בבית? האם שהבעל ידליק או שאחת הבנות הגדולות? והתשובה היא כך, מן הדין חלה חובת הדלקה על הבעל. כפי שדיברנו בשיעור הקודם, שהאדמו"ר הזקן כותב בקונטס רחא, שבעצם חובת ההדלקה היא אמורה להיות על הבעל, שהוא צריך לדאוג לכל ענייני הבית, שיעור על פי דת, על פי תורה, וצריך שיהיה הדלקת נרות, אז הוא צריך לדאוג להדלקת הנרות. ויש את הסיבה המסוימת שנתנו את זה לאישה, והיא פועלת בתור שלוחו של הבעל, כפי שמדובר כבר בשיעור הקודם. אז ממילא מי שצריך להדליק זה הבעל, אבל מדברי אדמור הזקן בסיף תזבוב בסרייש סמר ג' ובקונדסר סיף קוטן ה' נמצאתי למד שהוא יכול לעשות את ביתו הגדולה שסמוכה על שולחנו לשליח והיא תדליק את הנרות, תוציא את שאר כל בני הבית, כן? זה לא חובה, כלומר הוא בעצם זה החובה עליו, אבל כמו שהאישה היא שלוחו, כך הוא גם יכול לעשות בשליח את הבת. במקום אחר, בתשובת שאלה שמישהו שאל אותי, בנושא דומה, שם הרחתי להוכיח את זה, שהאדמו"ר הזקן כולל את הבנות הגדולות ואת האישה, בתור כולם, בתור בני הבית, הוא קורא להם בני הבית. האישה והבנות הם כולם בני הבית שלו. מתוך אותם בני הבית, נותן לאשתו את המצווה הזאת, וכשהיא לא נמצאת, הוא יכול לתת את זה לביתו. אבל בעיקרון, החובה נופלת עליו, אבל הוא יכול למנות את ביתו הגדולה לשליח, שהיא תדליק את הנרות, והוא יתעסק בשאר העניינים. שאלה, כשאוכלים אצל הורים או חברים,
הסיבה הראשונה שזה לתיקון לאדם הראשון, אז
תקרא למי שהיא תקרא. כן, אבל אף על פי כן, כן, נכון, יש בזה מן החוכמה מה שאתה אומר, אבל כנראה שזה לא הסיבה העיקרית. כן. גם באדם הראשון, אז את אשתו עשתה, אז כן, כל עוד היא לא אישה שיש לה איזשהו בעל למי להכיל את החטא את צדת, אז זה גם את מי לתקן. מה אתה אומר?
כמה היא תדליק נרות? לא יהיה לה את זה ככה לאחר כך שהיא תדליק שתי נרות או
חלקם, אז זה כבר לא משנה. מפרט ההלכה תמיד מספיק, היא תדליק בטח יותר נרות, כמו שהיא בתור השליח, היא עכשיו לא פועלת בתור עצמה, בתור השליח של המשפחה, אז היא צריכה להדליק כפי שהמשפחה. לא צריכה להתנות, כי זה לא הופך להיות לנדר, כשלא עושים הנהגה שלוש פעמים ולא אומרים בלי נדר, אז מתחיל שאלות, אבל ככה אין בעיה.
זה אמא שלו, שהיא לא נקראת
מבני
הבית?
אה?
אם מצב שהאישה נמצאת בחדר לידה, והאמא נמצאת...
אז מי שסמוך על שולחננו, גם כן נחשב לבני הבית, אבל זה כבר תלוי בדינים דלעלה, מתי נחשבים לבני הבית. אז בואו נראה ככה, כשאנחנו לא אוכלים בבית, כשאנחנו אוכלים אצל הורים, או אצל חברים, או במסעדה, או בבית מלון, האם להדליק שם, או שצריך להדליק בבית? אז זו שאלה ששואלים מדי יום שישי, בגין השאלות הללו, ויש בזה כמה פרטים. אז ככה, אם ישנים בבית ואוכלים במקום שמתארחים, אז חייבים להדליק בבית, כפי שאמרנו שישנה חובת הדלקה גם לא על שולחן האוכל. לא ייקשר בעץ ואבן. אבל כשמדליקים בבית חייבים להנות מאור הנרות, ולכן או שלחכות מלצאת מהבית עד שיחשך ולהנות מאור הנרות, או שחייבים להיות נרות גדולים מספיק עד שידליקו גם כשחוזרים מהבית ישר, אז נהנה מאור הנרות. ושמה שמדבור הזקן, שהדרך השנייה היא הטובה והקשרה ביותר, מה שכן בדרך הראשונה, אדמו"ר הזקן משתמש בסגנון להשתמש שם באותו מקום שום דבר לאורם, שישתמשו משהו לאור הנרות הללו. בלילה, כשחוזרים הביתה, זה עצם הדובה שיש נרות בבית, זה בעצמו כבר משהו. אבל כשיוצאים מהבית, אז... וחכים שיהיה קצת חושך שאפשר יהיה ליהנות באור הנרות, אז לשון באדמו"ר הזקן בסעיף י"ג להשתמש שם באותו מקום שום דבר, משהו להשתמש לאורם. אבל עצם הישיבה ליהנות מאור הנרות זה לא כל כך משמע בדרך הראשונה. לכן עדיף להדליק נרות גדולים שידלקו כשיגיע הביתה. אבל אם לא, גם הדרך הראשונה מובד בהלכה. במשנה ברורה הוא דורש, בספקות ממלת, זה הערה. הוא כותב ככה, שמשתמש שם שום דבר לאור הנרות לצורך סעודה. אז לכאורה, אם אני לא אוכל בבית, אז מה... יש בעיה בלבצע את זה, כן? אבל בלשון אדמו"ר הזקן, בפירוש לא משמע ככה, בלשון רבין היוצא, ברור לכאורה, שמספיק שיש שם חושך סמוך לחשיכה, ונהנים מעצם עובדה שעכשיו כבר... חשוך ואני נהנה מהאור.
עכשיו,
אז מה זה
מה לשום דבר שאדם צריך לעשות, כאילו לקרוא משהו?
כן, משהו שנהנה מאור הנר, זה זה פעולה. נגיע לכל הפרטים, אנחנו רק התחלנו. עכשיו, אבל צריך לדעת דבר נוסף, אם יש בבית, יש במקום אור מהפרוזדור, אז דיברנו בשיעור הקודם, אנחנו רוצים להגיד שאנחנו מדליקים ועכשיו נרות בבית, ומברכים עליהם, אתה יודע למה? כי כדי לא שייכשל בעץ ואבן. זה הדלקת הנרות שדיברנו בשיעור הראשון, צריך בשביל זה שיהיה באמת איזושהי סיבה, אבל אם יש לנו אור בבית במקום החוקי החשמל דולק, והפרוסדורים דורק האור ונכנע לעשות לכל החדרים ורואים איפה הולכים, אז אין צורך בכלל בהדלקה הזאת. יוצא שמן הדין אין בכלל צורך בהדלקה במקום השינה. אז צריך להתחילה להדליק במקום שאוכלים. עכשיו, אם גם ישנים במקום שבו מתארחים, אנחנו עושים להורים לשבת וכיוצא בזה, לחברים, אנחנו, יש לנו שם חדר, ואנחנו גם ישנים שם, גם ישנים שם וגם אוכלים שם.
אם לא נספיק להיות שם, אז אפשר לבקש מהם לכוון עלינו?
מה?
להשתתף, מה לעשות עם...
עוד מעט נראה, עוד מעט נראה. עכשיו, אם אנחנו גם ישנים במקום שאנחנו מתארחים, מן הדין, זה תלוי ככה. מן הדין, אם יש לנו חדר מיוחד, שבו בני הבית לא משתמשים בכלל, כלומר גם לא אין להם איזה ארון בגדים פה שנכנסים להוציא איזה גרביים או איזשהו שמלה, איזשהו חולצה או איזשהו ספר מהארון, כן? חדר שנותנים לנו, החדר הזה הוא אאוט, הוא מחוץ מחוץ למשך השבת הזאת, היא מיוחדת לנו ואף אחד לא נכנס לתוכה ואין סיבה להיכנס לתוכה, אז אנחנו חייבים בהדלקה בחדר הזה. כמובן ששוב, אנחנו נכנסים לבעיה, אם נכנס אור לחדר הזה גם בלהבה אחי, אז אין סיבה להדליק בחדר הזה. אבל אם לא, אז אם החדר הזה, אמנם נתנו לנו חדר, אבל מבקשים סליחה, אנחנו רוצים לקחת משהו, ואז החדר הזה הוא לא ממש הופך להיות לחדר שלנו, לדירה הפרטית שלנו, אז מן הדין אין על האישה הזאת חובת ההדלקה, כיוון שבעלת הבית שמדליקה לשולחן, כן? והיא מוציאה כבר ידי חובה, והחדר לא שייך להגיד לאורחת, אבל למעשה נהגו שבכל אופן מדליקים על השולחן, גם כשיש חדר מיוחד, כן? כך בקצועי שולחו, מסימניין ד' בדשור הסחוב ד' וטילדוביד, שתיהם כותים שנהגו כן, והם דנים למה נהגו, וזה נראה הלאה, יש טעמים, איך אומר, כמו שאמרנו מקודם, יותר קשור לעניין, למרות שהם לא אומרים את זה, מנהגם של בנות ישראל, כי הטעמים שהם כותבים, ככה לא... כל פנים, בעיקרון, אם אנחנו בחדר שלנו אין סיבה להדליק, בשולחן בעלת הבית מדליקה ואנחנו אורחים שלהם, אין לנו שום סיבה להדליק, אז הם יוצאים אותנו ידי חובה, אנחנו חלק מהציבור, כמו שהבנים והבנות שלהם לא צריכים להדליק, כיוון שיש כבר הדלקת נרות על השולחן הזה, אנחנו הולכים לחלק מהמשפחה הזאת בשבת הזאת. הפוסקים דנו, איך אפשר בכלל, וזה מה שדיברנו מקודם בהבלעה, איך באמת יש מברכים כשסמוכים על שולחן אחרים. הרי שהמדליקה בא לבית, יש שום צורך בהדלקה. מה ההדלקה? הדלקת הנרות זה כפי שדיברנו בשיעור הקודם. או כדי לא להיכשל באצבע עבד, או כדי שאכילת סעודת השבת תהיה לאור נרות. מסודרים, יש אכילת, יש נרות על השולחן שבעלת הבית מדליקה. אין שום צורך בהדלקה שלה. כל מקום אנחנו רואים גדולי הפוסקים שדנו בזה, כולם מסכימים שאף ופכן הנאשים נהגו לברך גם כמה נשים על שולחן אחד, שמים לראות בשביל פלוינים, בשביל פלוינים, בשביל הקלה, בשביל הבת, בשביל הזה, זה, כולם מברכים. אז אם אתם רוצים לשמוע את הטעמים בקצרה ככה, הטעם של ברמו כתוב שיש תוספת אורה, זה גורם שמחה יתרה. יש שמחה גם כן בחמש נרות, אבל בשבע נרות יש שמחה יתרה. נו, בסדר. אז יש שמחה יתרה, יש שמחה יתרה. אז ראשית כל, הברכה לשמחה יתרה, זאת השאלה, אנחנו לא שאלנו להדליק או לא להדליק, כן? שאלנו ברכת שקידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת, כן? האם את מצווה באמת להדליק את שתי עוד השתי נרות הנוספים שלך כדי להוסיף באורה? אז זה הטעם שרמו כותב. ויש לזה טעם נוסף שכתוב ביומת הטעם השני. כיוון שאנשים קיבלו שלא תעבור עליהם, הפרמיגודם כותב, שלא תעבור עליהם אפילו שבת אחת בלי להדליק, או יש לב רוב, כתבתי יש לב רוב, אולי מבוצ'אץ' כותב את זה, אנשים קיבלו עליהם כחובה, לא תעבור עליהם שבת אחת בלי להדליק, ולכן מדליקות מברכות בכל אופן. שוב, אם אנחנו נרצה לפרק את זה דווקא, ללכת עם הראש, ראש בראש, אז מה הם קיבלו עליהם? שקידשנו מצווה וציוונו להדליק נר של שבת, או שקיבלת, לא, מה אם קיבלת לכם? בוא נתאר לעצמי שאני אקבל על עצמי שאני רוצה להדליק נר שבת, אני אברך? אני לא אברך, נכון? זה לא עוזר לי שאני קיבלתי על עצמי. אבל ככה כתוב באיש של אברום. ועוד ראיתי מי שכתב, שכיוון שמכוונות לא לצאת בהדלקת בעלת הבית, מאותה סיבה שמקפידות מאוד, לכן הן מברכות. גם פה על השטעם השלישי אפשר לשאול, מה פשוט המכוון שלא לצאת? זה לא עניין של שמיעת מגילה או שמיעת שופר. יש פה את העניין של סעודת שבת תהיה לו אור נרות. היא מתבצעת לאור נרות בלעדייך או לא מתבצעת? מתבצעת. אנחנו אפשר לפלפל ולפלפל, אנחנו לא בשיעור של פלפולים, אנחנו בשיעור של הלכה למעשה. אז כפי שאמרנו, הנוהג בפועל הוא, כפי שכל אחד מכם יודע ורואה את זה בכל בתים שאנחנו מגיעים לשם, ובזאת שכל אחד בביתו הוא שמדליקה גם בעלת הבית וגם הנלווים אל בעלת הבית, כולם מדליקים שם למרות הכל. אבל מבחינה הלכתית תורה יצין דחובה, זו שאלה ששאלת, שבמידה שבה זה לא משנה אם זה חדר שנתנו לנו ואנחנו לא, 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 לא צריכים להדליק שם בגלל שנכנס אור מהפרוזדור של הבית שלנו, שלא צריכים להדליק נכנס אור מהפרוזדור. בעיקרון, כאשר מדובר במצב כזה, ואנחנו לא יכולים להגיע לשם, כדי, אנחנו בעיקרון יוצאים בידי חובה בדקת בעלת הבית. אין ספק. אבל הפסנה שאישה לא תרגיש טוב עם זה. אז את לא הרגשת, לא מדליקה נרות בשבת הזאת. כמו שהפוסקים כותבים, קיבלו עליהם שלא יעבור דבר כזה, שערב שבת בלי הדקת נרות, זה לא הולך. אז צריך למצוא את הדרך כן לעשות את זה, או שלגרום לכך שבאיזשהו חדר בבית לא ייכנס אור משום מקום, ושם להדליק, ולהישאר שם ליהנות מהאור, או שבאמת להשתדל להגיע למקום שאנחנו מתארחים שם. עכשיו בהמשך לזה, בקצועיס השולחון הוא כותב שבמצב כזה, אז אפשר להדליק באמת רק בחדר אוכל, לא בשאר החדרים, כאשר מדובר במצב שאין לך, מבחינת החדרים שלך, אין לך שום דרך להדליק, כיוון שאתה יכול להדליק, אבל לא לברך, כיוון שזה לא קשור, אין שום מצווה להדליק. אז הדלקה חייבת להיות דווקא על שולחן האוכל. ועל פי זה, באמת, רציתי להעיר, אני ראיתי בהרבה מקומות שבנות ונשים מתארחות בבית מלון, כולם הדליקו בלובי. כן? אני הייתי בשבת בכינר בטבריה, אני בדרך כלל לא מעיד לי שהולכים לבתי מלון, אבל נדרשתי למסור שם סדרה של שיעורים לקראת פסח, אז ראיתי ועשיתי בלגן, אמרתי רבותיי, או בחדר שאתם ישנים שם, או בחדר האוכל, מה פה בלובי? בלובי הזה זה לא חדר האוכל, ויש פה מלא תאורה מכל הצדדים, וזה לא החדר שלכם בכלל. מה זה דקת הנרות? אני לא רוצה לדבר חז וחלילה באופן שיגרום חז וחלילה, אבל צריך לדעת, וככה כותב בספר יינה של תורה, זה ספר מיוחד על הלכות הדקת נרות, הוא כותב שזה ברכה לבטלה, חשש ברכה לבטלה, שבברכות בלובי יש בכך חשש ברכה לבטלה. או שתדלק בחדר שישנות שם, ובאופן שצריך שם את התאורה, או שלהדליק בחדר אוכל, איפה שאוכלים. לא פשוט, אבל אין מה לעשות, זאת ההלכה. שוב, אותו הדבר. אם שם צריך את התאורה, אז לא רק שמותר, אפשר לברך שם. אם לא צריך, אז לא צריך. אז המובחר ביותר שיש מספר אנשים שרוצות להגיד בברכה, אז אם יש חדרים נוספים שמשתמשים בהם צורכי אכילה, אז תדליק שכל אחד תדליק בנפרד באחד מהחדרים הללו, כן? בלשון התורה בסוף סעיף י' ד', אף הפי שהם, אנשים האלה, הם משתמשים שם כלו אלא בעל הבית בני ביתו, או אפילו אחרים משתמשים שם צורכי אכילה. כלומר, יש עניין, יש כאילו שלוש מחלקות, הייתי אומר. יש מחלקה אחת שזה שלא יקשר בעץ ואבן, שזה בכל מקום לא קשור לצורכי אכילה, אם אתה שם מרחיד צורכי אכילה, או שאתה רוצה לצחצח שיניים, לא משנה מה. ויש אחרי כן משהו ביניים כזה, שזה לא מקום שאוכלים שם, אבל שם משתמשים צורכי אכילה, אז זה כבר כאילו קשור לאיזשהו תענוג שקשור לאכילה, ואחרי כן יש מקום שאוכלים עליו סעודת שבת. אז יש איזשהו עניין כזה, שלהדליק במקום שהשתמשים צורכי אכילה. אתה יש פה את האלתרה בחלק בייס, אתה מחזיק את זה ביד. בוא נראה שם באמת את ההגדרה של הדבר הזה בסוף סעיף י' ד'. Oh. אם היא סמוכה על שולחן בעל הבית, אינה יכולה לברך שם. אלא אם כן החדר מיוחד לא לבעלה, שאם לא כן, אינה חייבת להדליק כלל, להדליק שם. שאין חיוב נר שבת חלה כלל, לפי שהיא בכלל מביתו שבעל הבית, ונפטרת בנרו. ואף היא בעל הבית מצווה לה להדליק, ועושה את השליח לפותרו מחיובו, שהוא חייב להדליק שם. כל כן, כן שהוא או אשתו ברחו במקום אחר, ונפטר ברכה זו כל הריחה. סיפי דלת, זה לא סיפי דלת, יש סמך דלת סיפי דלת כנראה. איפה זה? אוי אוי אוי, עכשיו אני לא מוצא את זה, רק רגע. סוף סיף דלת. טוב, ועיסך ניש, לא מוצא את זה. לא מוצא את זה. טוב, בואו נתקדם הלאה.
אז אם אוכלים שם במקום, אז יועיל? כאילו אחרי הסעודה הם חוזרים ואוכלים במקום שהם הדליקו את הנר, אז יועיל? כמו אם ישנבו על הנר?
כלומר, אתה אומר שאוכלים שם, אבל לא סעודת שבת, סתם אוכלים שם פיסטוקים. לא חושב, כי סעודה, מה שאנחנו למדנו, שיש עניין של לאכול סעודת שבת לאור הנרות. סתם אכילה לאור הנרות לא נאמר.
אז מה זה צורכי אכילה?
כנראה מטבח
שמכינים שם תוך?
כן, זה מה שכתוש עושים שם צורכי אכילה. טוב, באמת את הסעיף הזה יש לנו כבר שוב משהו צריך להשאיר את השיעור הבא לבירור נוסף, מה הנקודה הזאת של מכינים צורכי אכילה, מה הגדר של הדבר הזה. עכשיו צריך אבל לדעת שכל מה שדיברנו באפשרויות שיותר מאישה אחת מדליקה על השולחן, כן? אמרנו שככה נהגו אנשים, שכולם מדליקות על השולחן, אבל מדובר שכל אחד מדליקה במנורה בפני עצמה, או נר בפני עצמה. אבל בשום אופן שתי נשים לא יכולות להדליק במנורה אחת. זה כתוב במפורש בהלכה, וצריך להזהיר על כך. כי אני ראיתי גם כמי שלא יודעות, ויש פעמות, יש לו כמה קנים, אז אחד מדליקה פה, אחד מדליקה את השני, ומברכים, וכאמור מפורט בשולחן ערוך סעיף י' במשנה ברורה, על פי דברי השלה, שאין אפשרות לברך באופן הדלקה שכזה. כן? אז בוא, הפעם אני צריך כבר באמת למצוא את זה בסעיף י', כי אחרת אני כבר הייתי לחשוב מאיפה רשמתי את הרישומים שלי. רציתי לחשוד בעצמי. או, ב' או ג' בעל הבית יושבים על שולחן אחד, מברכים כל אחד למנורה שלו. יש מפק שבחה לבטלה, ויש מיישבים המנהג שכל מה שהתווספה האורה בבית, יש שלום בית, ושמחה יתרה להנאה תורה בכל זווית. מכל מקום, אפילו לפי דעתם, לא יברכו שניים במנורה אחת שיש לה קנים הרבה.
זה
כאילו הבנות
שמדליקות...
לא משנה, אי אפשר לברך על דבר כזה. כל המנורה אחת לא יכולים שתיים לברך. בנות, אין לפרוטקציה לבנות. אז הנה, כפי שאני מבין כבר שלא כולם ידעו את ההלכה הזאת, וגם אני עד שלא ראיתי אותה, לא ידעתי. אז צריך לדעת שזאת ההלכה. והשבת שברכה לבטלה שהשם ישמור. עכשיו, גבר שאורח בבית ואין לו שם חדר מיוחד, או שאדם שמושפס בבית רפואה, אז היא ואשתו לא נמצאת שם. אם האישה נשארה בבית ומדליקה שם, אז פטור מלהדליק בכלל. זה הגמרא מספרת ברב זרם שאמר שעכשיו מדליקים עליי בבית. כשהייתי בחור הייתי מדליק בעצמי, אבל עכשיו כשהתחתנתי אז אשתי מדליקה עליי בבית, והוא נמצא בישיבה איפה שהלכו את החכמים באותה תקופה ללמוד, והוא לא מדליק בכלל. אלא אם כן יש לו חדר מיוחד, שהוא, כמו שאמרנו מקודם, מקבל את מלוא הבלבת שקט על החדר, ואף אחד לא נכנס שם, לא הוציא דברים איך יוצא בזה, שאז היא כאילו שיש לו בית בפני עצמו, שאז אם אין שם תאורה שנכנסת מבחוץ וחושך בחדר, צריך לדעת שאז הוא, יש עליו חובת הדלקה, והוא צריך באיזושהי צורה להסתדר, או שהוא מדליק, או שמישהו מדליק שם. עכשיו בנוגע לדיני הנרות, יש לנו כמה דברים חשובים בדיני הנרות שצריך להסביר אותם. ראשית כל כתוב בשולחן ערוך, וזה גם מובן בשכל אנושי, אבל לפעמים לא שמים לב לזה מרוב שיש לנו לחץ על השולחן מהרבה נרות ופחות מקום לכל האורחים ולכל המסובים, אז שמים את הנרות קרובים מאוד זה לזה, וכתוב בשולחן ערוך לא לשים את הנרות סמוכים זה לזה באופן שמתחממו והשעווה תנטוף מהם, ולפעמים אפילו נכפפים מחמת החום והם נופלים. אז ליזה לא לעשות את זה ככה, צריך שהנרות ידלקו בצורה סבירה. נרות מחומרים שאסורים באכילה, אם אפשר להדליק בהם או לא, אז כתוב שיש בזה דעות בפוסקים, כלומר זה שומן שבעל החיים שהם טמאים. פעם יצאת אישוע אמרו לי שברוסיה עדיין יש דברים כאלה ששמנים שמיוצרים מבעל החיים לא טהורים, אז יש מחלוק בפוסקים, לא להיכנס לספקות. בשעת הדחק אפשר לסמוך על המקילים, אבל זה לא סדר שלכתחילה. שאם יש מישהו שמן של שוויס, כן? אנחנו מדברים עכשיו הלכות הדלקת נר חנוכה, נרות שבת, אבל יכול להיות של מישהו יש שמן של קדוש השוויס, או שיהיה לו שמן קדוש השוויס, אז הכלל בזה הוא ככה, להשתמש בדברים שיש שם קדוש השוויס, מותר רק בדרך שימושו, כן? כתוב לא אוכלה ולא לסחורה, כן? מכיר את זה? לא אוכלה, כתוב בפסוק, שקדושת שביעית ניתן לאכול. אז רואים ולא לסחורה, ולא לכל מיני דברים אחרים, ואחד הדברים שנאמר, שצריך את זה להשתמש בו בדרך השימוש. אם הדרך הוא לאכול, אסור לעשות איתו שימושים אחרים. ולכן, כתוב שלנר חנוכה אסור להשתמש בשמן שביעית. מדוע? כי אין לנו פשוט להשתמש בהם, אתה אסור לך להשתמש באור של זה. אז לא השימוש, זה נועד או לאכול את השמן, או להדליק אותו שיעיר לך. אבל אם אתה לא יכול להשתמש באור הזה, אז כתוב במפורש שנר חנוכה, אסור לעשות בזה. או נרות אחרים שלא משתמשים לאורם, כמו נרות נשמה, או על קברי צדיקים, וכך יוצא בזה. אבל נרות שבת ויונטב כתוב שמותר, מכיוון שמשתמשים לאורם. אז עכשיו יש מן הפוסקים שראיתי שכתב שלהחמיר בזמננו האור בא בחדר מהחשמל, וגם יש נרות על השולחן, אז אנחנו לא משתמשים לאורם. זה רק עניין של עונג של שבת, אבל זה דין בהלכות שבת. זה לא איזשהו שימוש, השימוש של המענו נועד השמן. השמן נועד בשביל להעיר, לעשות אור, אבל השימוש הזה ככה ראיתי, שוכל מספרי השמיטה בשעתו. אבל חידוש. עכשיו השאלה בנוגע לשמש ששורה עליו רוח רעה, תחת המיטה היה מונח בקבוק שמן או פחית שמן או נרות, לא נרות זה לא אוכל, אבל שמן, וישנו על המיטה והתעוררנו בבוקר ויקץ וירא והנה הבקבוק שמן הזה לשתות אותו, לא אי אפשר להשתמש בו כי דבר שמונח תחת המיטה שורה עליו רוח רעה ולא אוכלים אותו, רוצים להדליק בשמן הזה. האם שמן הזה אפשר להשתמש בו? אז הבן איש חי כותב שלא להדליק בו את הנרות שבת קודש, בלשונו כיוון שנמאס לאכילה, נמאס למצווה, משום מה קרבה עונה לפחתך, אתה לא רוצה לשתות את זה, מה אתה רוצה להדליק איזה נרות קדושים? ככה אומר הבן ישראל, וכפחה הם משים את תו השעין ג' מביא את זה להלכה. ועל פי זה נראה, לומרם שזה לא כתוב שם, שהוא הדין, אם נגעו בו לפני נגל ועשר. זה אותו מצב, אותו טעם, כן? אם נוגעים במשהו, בדבר מאכל לפני נגל ועשר, אסור לאכול אותו בגלל שרוח רעה שורה עליו. אז אותו הדין לכאורה גם בשמן כזה לא להדליק בו. עכשיו זה בנוגע לעניין הזה. לכתחילה כתוב שצריך שיהיה מספיק הנר או השבל או מה שנה משך מדליקים שידלג במשך כל זמן אכילת סעודת השבת. כך כותב בקיצור שולחן ערוך במפורש בסימן עיני סעיף בייס, וכך משמע מלשון אדמור בזקן בסימן ריש סמר ג' סעיף י' ג'. אז בואו נראה עוד הפעם, ריש סמר ג' סעיף י' ג'. אנחנו שומעים למדנים בשביל, אז אנחנו משתדלים לעשות את זה קצת יותר למדני. מצווה לעשות לכתחילה נרות ארוכים שידלקו עד הלילה, כן? מכל מקום, לא? מכל מקום, אם עשה נרות קטנים שנעד דולקים עד הלילה, כשגבר שאכל לאורם ונהנה מהם בסעודת שבת, אז הוא יצא. ואם לא אכל לאורם, כל שאכל בחצר, כן? אם אינם דולקות הדלה לשעה זה לא נהנה מחזרתו לבית שלא יקשה בעת, בירה בכלל לבטלה. כן. אז הלשון כמשמע שאכל לאורם ונהנה מבסעודת שבת, אז לכאורה באמת משהו שהסעודה נאכלת לאורם. אז אמנם אם יש לנו, הספקנו לעשות המועיץ ילך מן האורץ וטבלנו את הפרוסה בערוטף של הדג, אז גם כי קצת נהננו, אז בחל לבטלה זה כבר לא. אבל המשמעות היא באמת שסעודת שבת תאחל לא רק כמו שהקיצור שולחן ערוך אומר, שלכתחילה שהנרות ידלקו עד לסיום הסעודה, אבל כמובן שגם אם לא, אז יצא לי לחובה. עכשיו, נהוג היום שאת חובת ההדלקה שבכל החדרים יוצאים על ידי חשמל, אז צריך לדעת, שאם אנחנו רוצים לקיים את הדבר הזה, צריך שידלק כל הלילה. יש שמשים שעון שבת, כן? ועד אחרי האוכל וזה עדיין החשמל דולק, ואחרי כן, ואי חוישך, השעון שבת עושה את העבודה ונשורת על התא בבית, אולי בשירותים בשעור כדי שאם יצטרך לצאת לשם שנדע לאן נגיע. אבל בכלל בבית, כשאתה הולך, אתה חסר כל העניין. אז נכון, לימדו אותנו שלא יקור של אצבעים, אתה יוצא ידי חובה עם החשמל, אבל שיהיה חשמל. אם לא זה ולא זה, סל הנרות שמדליקים לסעודת שבת, צריכים לדלוק רק עד אחרי סעודה, עד שתגמור לאכול. גמרת לאכול, אתה יושב ודבר דברי תורה, ועוסק בשאר ניגונים ו... הכל בסדר, זה כבר נרות קבעו, לא אכפת לנו, אבל עיקר שאכלת לאור הנרות, כי זה העניין. אבל הנרות שבשאר החדרים שדיברנו, שהחובת ההדלקה שם היא, בגלל שנראה איפה הולכים, לא יקשה בעץ ואבן, אז אם באחד בלילה נשתרך חושר בדירה, אז יש פה בעיה רצינית. כך פוסקים מהירים על זה, שצריך לשים לב שזה צריך לדלוק כל הלילה, קולות חושך. או לפחות בפרוסדורים שידלק אבל צריך להיות מצב שנעים שאתה צריך ללכת במהלך הלילה יש שם תאורה כלשהי שאפשר לראות לאן הולכים. טוב, מקום הנחת הנרות, איפה צריכים לשים את נרות השבת? אז ככה, כבר מתבהר שההדלקה והברכה צריכה להיות במקום של החיוב וההדלקה. אם מדליקים במקום שלא משתמשים שם לאור ומעבירים את זה אחר כך למקום שמשתמשים, לא יוצאים מדי חובה, זה ברכה לבטלה. עד כדי כך שצריך לחבות ולשוב להדליק בברכה במקום הרואה. לכתחילה אבל לא להביא את הנרות הדלוקים בכלל ממקום למקום. אפילו באותו חדר שמשתמשים באורם, כותבים הפוסקים לא להעביר את הנרות ממקום למקום. אבל כשמדובר במקום צורך גדול, שכולם מדליקות פה, ואחרי כן צריך לפנות פה מקום על השולחן, ואני רוצה להעביר את זה ממקום למקום, אז כל עוד מדובר במקומות שיש שם חיוב הדלקה, זה בסדר. ולכן כותבים, ראיתי בספרים כותבים שבגדולי צדיקים תלמידי הבעל שם טוב שנהגו אפילו לכתחילה ככה, שהדליקו את כל הנרות במקום אחד ואחרי כן היו מפזרים אותם לכל המקומות הנדרשים. כך כותב הגאון הקדוש מקומר בשולחן הטהור בשם החויז מלובלין ובשם הטרס מזידיצ'ויב, מגדולי גדולי תלמידי הבעל שם טוב שהם נהגו ככה בביתם הלכה למעשה. אבל כמובן שמי שיעביר את זה לכל החדרים יהיה מי שלא ידליק נרות, כי הם אלה שידליקו נרות קיבלו שבת, אסרו להם כבר לעשות את זה. זה צריך לעשות מישהו שלא קיבל שבת כמובן. עכשיו דבר נוסף שכתוב בסידור דרך חיים, מכירים את הסידור דרך חיים? כן, יש שם את ההוספות של שער הכולל, כן? אז סידור דרך החיים שחיבר אותו בעל החבסדס ביאנקי מליסה ועל הנסיבס, ללומדים שבחבורה, מדבר אליהם הנסיבס. אז בדרך חיים בסידור, יש תהלכות, כן? אז הוא כותב שלא להחזיק את הנר ביד, ולהדליק ככה, ואחרי כן לשים אותו לשולחן, הוא צריך להיות מונח על השולחן בשעת ההדלקה. יש עניין שההנחה שעושה את המצווה, כן? צריך מאוד להשתדל להיזהר בזה, כשמדליקים בפרט עם ילדים קטנים, אז נהוג שהאמא לוקחת את הנר, מביאה אותה לילדה הקטנה, שתדליק, ואז שם אותה על השולחן, כן? אז לא ככה, לקחת את הילדה ולהביא אותה לנר, ולא את הנר. ברינגן די פרצו די וסו, שתיים, משל הידוע. לא, זה לא מכיר בדיעבד, זה כדעת הסדר, איך שזה צריך להיות. עכשיו, יש מחלוקת של הפוסקים והמקובלים, האם להניח את הנרות על השולחן ממש איפה שאוכלים, או דווקא להניח כנגד על שולחן, על שידה, על ארון וכיוצא בזה. אז בקף החיים כותב בשם מקובלים לעשות כאופן השני, לא על השולחן, אלא כנגד השולחן באיזשהו מקום בחדר. לא על השולחן ממש, על פי הקבלה, כך הוא כותב בשם מקובלים, אבל ביררתי, והנהגת הרבנית, זכרונה לברכה, הייתה שהייתה מדליקה על השולחן עצמו, וכך גם כן ביררתי שהרב בשנים, שהרב גר בחדר, בחדר היחידוס, מה שבכונה בלובביץ' גני דנאיילין, והחדר של הרב, הוא הדליק בעצמו, והיה מדליק על השולחן שלו, לא במקום צדדי. עכשיו ראיתי אחר כך, זה הרשמתי לפני שנים, אחרי כן בשולחן מנחם, אני רואה שראיתי שמביאים ככה שהרבי ביקר באחד השנים במכון חנה, והוא שאל איפה הנרות, הראו לו שמונחים על השולחן שם בצד. אז רבי עיר, אני מתפלא שאינכם יודעות כי בשבת ויונטב צריכים הנרות לעמוד על השולחן. ככה לשון מצוטט במרכאות. מתפלא אני שאינכן יודעות כי בשבת יום צריך הנרות לעמוד על השולחן. אז כמה לא כל הנרות צריכות על השולחן, אפשר להשאיר לנו מספר נרות ומספר נרות לקחת אותם, לשים אותם, אבל הכל באותו חדר, נשתדל. אם לא, שרוצים לסמוך על אותם צדיקים קדושי עליון, שאומרים שאפשר להעביר גם לחדרים אחרים. אבל כמובן, צריך לשים את הנרות במקום שלא יחבו מחמת הרוח, אם מקום שיש שם רוח לא, זה לא המקום לשים את הנרות. אז זהו בנוגע למקום הנרות. יש בכל דבר שלומדים הלכה, אם לא לומדים את ההלכה לא יודעים אותה. אני התארחתי, מסתובב קצת בעולם, התארחתי פעם בביתו של יהודי שוש, בן תלמיד חכם, ובעצמו יושב ולומד, וכולו, וקיצור. בית שמתנהל באמת כמו שכולנו היינו רוצים שנעלה את הבית שלנו. מגיע בליל שבת, אני הולך לעשות קידוש, אז שמים לב, כי נוהגים הרי כפי שדיברנו בשיעור הקודם, שמביטים בנרות לפני קידוש, ואני מביט ימינה, שמאלה, מעלה, מטה, אני לא רואה נרות פה, אני שואל איפה הנרות? אז עכשיו זה ככה. בוא נגיד שפה זה המטבח, פה יש חדר ששם אוכלים בימות חול, כן? ופה יש את הסלון, ופה בסלון אוכלים סעודת שבת, שם מאחורי הקיר יש שם איזה ארון ספרים נמוך, שעל זה הדליקו את הנרות. כלומר, פה איפה שאנחנו אוכלים, שום דבר שמתחבר לנרות אין. גם במטבח שמכינים את האוכל, גם שם זה. זה נמצא בחדר ששם, בימות החול אוכלים, מאחורי הקיר שם על הארון. אז כמובן שזו שאלה של, לא אגיד ברוך לבטול, אבל חשש ברוך לבטול יש בזה. כי שם דולק חשמל גדול, רואים, הולכים, באים, ושם זה מקום שלא צריך בכלל נרות. ואיפה שצריך נרות, אין נרות. אז בשעתו כמובן שהערתי, ומוצא שבת בא לבקר הרב של הקהילה, אז דיברנו גם כן על זה, כמובן, 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 וכו'. דינים נוספים מנרות שבת קודש, מי יכולה להדליק עבור הבית, להוציא לחובת הדלקה מבני הבית, זה יכולה רק גדולה שנעשית כבר בת מצווה, כפי שדיברנו מקודם, ונקודה שלתשומת לב, גם אם בשבת הזאת נהיית בת מצווה, לא יכולה עדיין להדליק. כיוון שכשהיא מדליקה, היא עדיין לא בת מצווה, בשבת תהיה בת מצווה, כן? אז זה בגלל מה יש ששואל, אני מעיר את זה. מה יש ששואל, שילדה ניתן. זה כזה הזדמנות נפלאה, שבת הזאת, היא הולכת להיות בת מצווה, אז היא מדליקה את הנרות וזה, אז רק רגע. היא לא יכולה, היא יכולה להדליק נרות כמו כל ילדה לפני בת מצווה, אבל בתור זאת שמנצחת על החגיגה, זה לא, מכיוון שהיא עדיין לא מחויבת במצוות, היא לא יכולה להוציא את הקהל. אז אם בת מצווה מתקיימת באיזשהו אולם, ושם הולכים כל הבנות לפני השבת להדליק, והיא מדליקה את הנרות, ובתוך קלת השמחה, צריך לדעת שכבודך במקומך מונח, אבל את הדלקת הנרות פה להוציא לחובה את הציבור, צריך שמישהי שכבר עברה את הבת מצווה. שאלה שלא נצטרך לדעת אף פעם, אישה שחוש הראייה ניתן ממנה, היא עיוורת, אז אם יש לה בעל, אז הבעל מדליק ויוציא את הרחבה, ואם לא בעל, היא מדליקה בעצמה מברכת, וזה מעניין, כך כתוב בסעיף י"ב, למרות שהיא בעצם לא כל כך רואה את הנרות. שאלה, האם אחרי שהדליקו נרות, זה לא הלכות הדלקת נרות, אבל זה הלכה ש... נוגעת למעשה. שבת קצרה, אנחנו עכשיו בקיץ, שבת, ימי שישי קצרים, הזדרזנו והספקנו, והסירים עדיין נמצאים שם איפה שהם רתחו בכניסת השבת, אבל רצו מעט להדליק נרות, אבל עדיין לא קברנו אותם בתוך הקרים והקסתות, כן? כדי שיהיה לנו מרק חם לערב, אז אנחנו לוקחים את המרק, או את הבשר, והתבשילים שרוצים שיהיו חמים, שמים אותם בערב שבת, מטמינים אותם בסמיכות וקריות, כדי שזה יחזיק את החום עד לשבת. האם האישה שהדליקה נרות, מותר לה לעשות את זה אחרי הדלקה? אז יש לזה שעה קלוויטרי, ארוכה, אם לדעת אדמו"ר זה כן מותר, אני יוזדאיתי נראה, שלכתחילה אמנם תיזהר לא להגיע לכך, וקודם כן בדיעבד, שהיא פתאום קולטת, שכחו להטמין, ויהיה צער בסעודת השבת, שלא תהיה חמה כראוי, אפשר בהחלט לסמוך על המקילים בזה, אבל כמובן זה מדובר, כמו שאמרנו, להטמין בקרים וקסתות, לא לשים על הפלטה, כן? זה כבר סיפור אחר. וכך גם אם שכחו להפריש חלה, או תרומות או מעשרות, אז אם היא לא מוצאת מי שלא קיבל עדיין שבת, שיעשה זאת בשליחותה עבורה, אז שהיא תפריש בעצמה, כל עוד השבת לא נכנסה בפועל. אנחנו מגיעים לחנוכה, בעזרת השם, שבת מבורך עם כיסלב, השבת הזאת, מוכר חודש, מתחיל חודש כיסלב, חודש הניסים, למרות שידוע שמדליקים את הנרות חנוכה לפני הדלקת נר שבת, אבל מה קורה בדיעבד שכבר הדליקו נרות שבת קודם? אז האישה עצמה, היא נמצאת עכשיו לבד בבית, בעלה נסע לרבה, לא יודע איפה הוא, והיא צריכה להדליק נרות חנוכה, אבל היא הסתרזה והדליקה כבר נרות שבת. ועכשיו יש בעיה, אין הדלקת נר חנוכה בבית. אז היא כמובן אין מצב שהיא תדליק, אבל היא צריכה לבקש ממישהו מהשכנים שיעשה למענה את החסד, שידליק את הנרות חנוכה עבורה. אבל הגבר מותר לו להדליק, כיוון שהוא קורא שהגבר מדליק נרות שבת, נכון? להפך, האישה נסעה לכנס השלוחס, מתי זה? לא, זה לא עכשיו, זה לא בחנוכה. לא משנה. האישה נסעה לאיפשהו. והוא מדליק נרות. זה במצב התור, מצב פחות טוב, כפי שנשארתי על ידי יהודי שלא עלינו התעלמן, והוא בעצמו מדליק נרות שבת. וקרה שהלך, הדליק נר שעות שבת, ופתאום הוא קולט שהוא עדיין לא הדליק נר חנוכה. אז הגבר, דיברנו כבר בשיעור הקודם, שאדמו"ר הזקן אומר שהגבר לא מקבל שבת בעת ההדלקה, אבל תוך 10 דקות להדלקה הוא חייב לקבל שבת. אז מדובר בתוך 10 דקות, הוא יכול עדיין להדליק.
זה ספק אם עבר 10 דקות, לא? 9 דקות,
12 דקות. שלא יודע. ספק דאורייתא? לא יודע אם זה דאורייתא. לדעת זה ספק דאורייתא. האם קבלת שבת בהדלקת קבלת שבת לפני שנהיה שבת בפועל, תויס שבס, האם זה דאורייתא? אז אני לא עסקתי בזה היום.
אם
אישה הלכה
למקווה, הוא קיבל את השבת, מישהו צריך לקבל בזמן?
נו,
והיא הלכה ועכשיו
הוא כבר קיבל שבת, הוא קיבל שבת, אין מה לעשות, הלך עליו. אחרי שברגע שהוא מקבל שבת, קיבל שבת, אסור לו לעשות מלאכות. אז שוב, הוא יכול לבקש לשכן שבשליחותו ידליק עבורו.
עכשיו
לבקש
מגוי?
גוי שידליק, אז מה יצא לך מזה?
איך
שבת, כן. שבת כתוב שהגוי ידליק והאישה, אישה שחר להדליק, וכשהגוי ידליק, והיא מכסה את העיניים ומברכת, וכן, כתוב, כן. עכשיו, בנוגע לקדושת הנרות, לנרות שבת יש קדושה שמתבטאת הלכתית, לא מדברים על העניינים הנעלים, כן? אסור להדליק מנר של שבת, נר שינו של שבת. יש לך פה נר שבת על השולחן, ואתה רוצה להדליק איזשהו נר אחר, אור, שלא לדבר לו אלינו, אם אתה עדיין מאשן, רוצה מנרות שבת אסור להדליק נר שינו של שבת. יתרה מכך, כתוב שנהגו להחמיר גם, לא להדליק ממנו נר של שבת באמצעות גפרור. כלומר, יש לך פה נר של שבת, שהדלקת לקובץ שבת קודש. ונר אחר שמשום מה נכבה או לא הדליקו, אז אתה רוצה להדליק אותו, אז אתה לוקח איזשהו כיסם או גפרור או נייר, מדליק מהנר של שבת, ורוצה להדליק נר שני של שבת, לא נר של חול. אבל אתה באמצע השתמשת, מה שנכונה בחנוכה כינסה, השתמשת בכאילו משהו ביניים. אז כתוב שלכתחילה, גם לא להדליק נר של שבת באמצעות באמצעות כיסם או גפור, אבל להדליק מנר לנר של שבת זה מותר. כך אותה משנה ברורה בסימר שאתה מגיעים לספקות נדלת. כלומר, יש לך נר של שבת, יש לך נר אחר שאתה רוצה סתם להדליק, אם זה לא נר של שבת, אז בכלל לא מדליקים מהנר הזה, אפילו לא מנר לנר. אם מדובר להדליק נר של שבת, אז באמצעות משהו אמצעי לא, וכתחילה כל פנים, אבל לקחת את הנר שני שלא דלוק, של שבת, לחובת שבת, ולהדיק אותו מנר של שבת, מנר לנר, זה מותר. זה הזרה אחת בנוגע לקדושת הנרות, אבל מר עם נר של שבת שהוא קבע, אז מותר להשתמש בו ביום חול. כלומר, כאשר הוא עדיין בסיטה, זה לא משהו שחל הקדושה הזה, כמו שאתה מקדיש את תרומות או מעשרות או חלה, וזה קדוש לכל החיים, כן? זה שאת קדושה כל עוד הוא נר של שבת, אבל אם הדלקת נר לשבת ומסיבה כלשהו הוא קבע, אז ביום חול מותר להשתמש בו. לא אומרים זה נר שחל עליו קדושת שבת, הוא הוקדש למצווה עושה, לא, לא, מותר להשתמש בו, הכוונה רק בשבת עצמה. עכשיו עוד הזהרה חשובה, ושוב אנחנו נאלצים לומר את המילים האלה שאנחנו לא כל כך אוהבים, אבל חייבים להדגיש את זה. רבים לא מודעים לכך ונוהגים אחרת. כתוב בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן על יסוד הפוסקים שקדמו לו, נהגו לחסות הקטנים, את הילדים הקטנים, שלא יהיו ערומים בפני הנרות משום ביזוי המצווה, וגם ביום חול יש סכנה לעמוד בפני הנר ערום. לשון אדמו"ר הזקן בסימן ריש עין ה', סימן עין ריש ה', וכן, אז כתוב אפילו אם לא ערומים מכף רגל ועד ראש, אבל ערומים באותם קטעים מהגוף שזה בישפורם שביזיון לנרות, אז אסור, וצריך באמת להזהיר ביותר, כי לא רבים מודעים להלכה הזאת, מחליפים טיטול לתינוק, אז דווקא המקום הכי זמין, לא לוקחים את התינוק עכשיו להתחיל ללכת איתו לחדר השני. פה לוקחים אותה לספה, מחליפים את הטיטול, פושטים אותה ערום, מחסר, טק טק טק. לא, רבותיי, לא, זה לא הולך, לא עושים את זה ככה. היי בחדרים האחרים לא מספיק תאורה וקצת חשוך, אז צריך להתמודד עם זה, צריך לדעת ששולחן ערוך, וזה גם שני דברים, יש את הביזוי המצווה, ולא עלינו, ולא על אף יהודי, ובטח לא על מי שכל היום בשגוג, או בחוסר ידיעה, שהוא כותב שזה סכנה לעמוד בפני הנר ערום. אני זוכר שסיפרתי פעם אולי, שאני הייתי... בשעתו זכיתי להיות המשמש בקודש לאדמור מתולדות אהרון זכר צדיק לברכה, שהיה מצדיקי הדור הקודם, וידוע מה הרב אמר לה וכו' וכו', ולא כאן המקום להאריך בקדושתו. אז הייתי צריך לדאוג לכל הדברים, אז בשביל שבת שהיה בעיה של תאורה, ואז כשיהיה אור בשירותים, אז על הניגרה, כן? ניגרה קוראים לזה, מה שמורידים את המים. אז על זה שמתי נר, שיש שם אור. והייתה בעיה, הוא נאלץ לרדת למטה, להשתמש בשירותים הציבוריים של בית הכנסת. ואני לא ידעתי את ההלכה הזאת, הוא אמר לי, אתה לא יודע שאסור לעמוד בפני הנר ערום? אני לא יכול פה לעשות... אני לא יכול פה לעשות... קיצר... אז דווקא התכוונתי להיות המשרת המסור, יצא לי הפוך. אז צריך לדעת הלכה גם בשביל מצבים כאלה, לא נחמדים. הוספה להנהגות, דיברנו בשיעור הקודם, כמה דברים שקשורים להנהגות, שצריך להתנהג בשעת הדלקת הנרות, כן, על צדקה ועל התחינות, כל מיני דברים שדיברנו. הוספה להנהגות האלה שהוספתי היום, שני דברים. א', האישה צריכה, כתוב שהאישה תלבש בגדי שבת לפני ההדלקה, כל עוד זה לא עשוי לעכב את זמן ההדלקה, שיהיה בגדים מכובדים, אז בגדי שבת. היא לא צריכה להתלבש כמו שיוצאת לרחוב אם היא נשארת בבית. אבל אם יש לה חלוק שם שבת, ויש לה חלוק שהולכת במשך כל היום שעשתה את העבודות, אז לקראת ההדלקה, אם זה לא עשוי לעכב את זמן ההדלקה, שתשתדל להחליף וללבוש חגיגי להדלקה. דבר שני שהוא כבר הלכתי, לכתחילה מצוות צריכות כוונה, כן? אנחנו יודעים שיש מחלוקת עם מצוות צריכות כוונה, או שיוצאים לידי חובת המצווה גם כשנעשית בלי כוונה, אבל לכתחילה כתוב שמצוות צריכות כוונה, ולכן תכוון בהדלקתה לקיים מצוות הדלקת נר שבת, כדי לענג ולכבד את השבת, שנאמר וקראת לשבת עונג ולקדוש השם מכובד. אני אמרתי שהכוונה צריכה להיות שאני מדלקה את הנר לענג ולכבד את השבת, אבל למען ההגינות והאמת צריך לדעת שאדמו"ר הזקן בסימן ס"ג כותב רק שזה בכלל עונג שבת הוא. ברמב"ם בפרק ל"ד הלכה הוא כותב גם שיש עניין של כבוד. וצורך יום ובירור, אני לא עסקתי בזה בעומק, למדוע אדמו"ר הזקן כותב רק עונג, למה הוא לא מסכים כמו הרמב״ם שאומר שיש גם עניין של כבוד, אבל זה לא קל המקום. אז זהו, בעזרת השם, אנחנו בשיעור הבא נראה אם יש לנו איזשהו השלמות קטנות לשיעור של היום, אבל בעיקרון אנחנו סיימנו דיני הדלקת הנרות, ושיעור הבא כבר יעסוק בעניינים אחרים העומדים על הפרק, בעזרת השם.